אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כיוון הרוח. עם בני טייטלבוים.
שלום שלום, מקווה שאתם בטוב. שאלה, איך זה שעדיין לא המציאו אפליקציה? בעברית יישומון, יישומון שפותר את הדילמה של האדם, עם מי להתחתן. ואם כבר הזכרנו יישומון, בואו נדבר רגע על השינוי הדרמטי שחוללו הרשתות החברתיות והאינטרנט בכלל, בתחום הזה של מציאת בן או בת זוג לחיים. האם השינוי הזה בכלל מבורך? האם השפע לא מבלבל? את האמת, אתם בטוחים אתה או אני, כולנו יותר מאושרים מאלו שחיו בעיירה לפני 300 שנה, והתחתנו בגיל מוקדם והקימו משפחה בעזרת שדכנית. הרבה שאלות ותהיות, מעט תשובות, וכדי שנצעד בבטחה בשדה המוקשים הזה, שכרנו את שירותיו של עורך הדין בני דון יחיה, מומחה בתחום זה עשורים רבים. מייעץ, כותב, מופיע. האזינו עד הסוף לעצת הזהב שתחזיק את הזוגיות שלכם עד הנצח, או לפחות עד 120. זה גם משהו. עורך הדין בני דון יחיה, שלום.
שלום גם לך, בני.
מומחה לדיני משפחה ירושה, אתה כתבת 13 ספרים. בין תיק לתיק, אתה מעלה שני מופעים הומוריסטיים, טובים השניים, על זוגיות וצחוק הגורל, על הומור יהודי. בוא נתחיל משנה וחצי של קורונה שאנחנו חותמים עכשיו. מה עשתה הקורונה לזוגיות? טוב או רע, כשאנחנו כל הזמן ככה דחוסים ביחד?
גם וגם. עורכי הדין בתחום שלי, דיני המשפחה, חושבים שיהיה גל של פרדות. בגלל סיר הלחץ, המשפחה נמצאת ביחד, לא רגילים לזה, חיכוכים וכיוצא בזה, וגם בגלל שאצל חלק מהמשפחות יש ירידה כלכלית, מה שגורם למתחים, והדברים ידועים. אבל נדבר באופן חיובי גם, למרות שבתקשורת לא אוהבים את המילה הזאת, וכשאמרתי עכשיו חיובי, יכול להיות שחלק ממאות אלפי המאזינים שלנו, והמאזינות, עברו לעסקת אחר. הצד החיובי הוא, שהקורונה גם הצילה הרבה נישואין, בגלל הביחד, בגלל שכל אחד מבני הזוג מעריך את בן זוגו, כי הוא רואה איך הוא עוזר, איך הוא משקיע, נמצא יותר עם הילדים, וכיוצא בזה. וכאן אני רוצה להגיד משהו בשבח המסכות של הקורונה. אני אנסח את זה בזהירות, כדי שאנשים לא ייתו במה שאני אומר. אני חסיד של מסכות בזוגיות. אני רואה שאתה מגביה גבה, רגע, עוד גבה נוספת. אני לא מתכוון להסתרת דברים וכולי, אבל אולי נקרא לזה שקר לבן. מה דעתך, בני? שקר לבן זו המצאה חיובית?
מה זה שקר לבן?
שקר לבן זה מה שאנחנו אומרים, כשמה שבן הזוג אומר זה שקר לא לבן, כמובן. אני חושב שהעולם לא היה מתקיים בלי שקרים לבנים. וסימוכין לכך, אגב, יש במקורות שלנו. יש גמרא מאוד ידועה, ויכוח בין בית הלל לבית שמאי, כיצד מרקדים לפני הקלה. בית שמאי, המחמירים, קלה כמות שהיא. להגיד את האמת, היא מכוערת, תגידו מכוערת. בית הלל, ההומניסטים יותר, אומרים, קלה נאה וחסודה. וההלכה נקבעה כמו בית הלל. ויש עוד דוגמאות מהמקורות. אומרים אפילו שהקדוש ברוך הוא שינה מפני השלום, לשנות מפני השלום או לשנות מפני האמת, זו מילים מכובסות ללא לומר אמת. בסכסוך או בוויכוח בין אברהם לשרה, בספר בראשית, לא ניכנס לזה, אבל רוצים חכמינו לומר שלפעמים בשביל שלום בית, ובכלל בשביל חיים תקינים, אפשר לא לומר את כל האמת. וזה מחזיר אותי למסכות. האם אנחנו רוצים להסיר את המסכות מבני הזוג שלנו? או מעצמנו? אני חושב שרוב האנשים לא רוצים.
תסביר, מה אנחנו רוצים שלא הכל ידעו? כלומר, אין הכרח שבן הזוג ידע הכל 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 עלינו?
אולי נתחיל בזה שאנחנו לא רוצים לדעת על עצמנו את הכל. כיוון שלכל אדם יש את התסכולים שלו. לא הצלחתי, יכולתי להגיע לדברים אחרים, יש לי פגמים כאלה ואחרים, גם פיזיים, נכון? אתה מכיר את זה שיש בני זוג שמזמינים ארכיטק או ארכיטקטית להסב את דירתם החדשה, ואז אחד מהם, אומרים שזה יותר אחת מהם, אומרת תאורה מעל השידה או באמבטיה עם דימר או לא כל כך חזקה. לא לראות, דימר בכלל זה המצאה נהדרת, אה? תכף שבניסויים מישהו היה ממציא מין דימר כזה שהיה לנו בראש, והיינו יכולים לסובב אותו, עמעם זה בעברית. כדי לא לראות שש שש. כי לפעמים כפי שכבר מישהו אמר, לפעמים כאשר התמונה מתבהרת, אז נהיה לי חושך בעיניים.
אז המסכה אתה ממליץ להשאיר? גם הפיזית וגם המטאפורית.
אני ממליץ לבני הזוג לפתוח את הדברים ביניהם בגילוי לב. עוד לפני הנישואין. לא רגילים לזה, לא מחנכים אותנו לזוגיות. גם אנשים הם די צעירים. אבל אוקיי, אחרי הנישואין, לפתוח דברים, לדבר, לומר, האם אתה, את רוצים לשמוע את כל מה שאני חושב, מרגיש, ביקורת. אתה מסוגל לקבל. בעצם אנשים חשים את זה, האם בן הזוג שלהם רגיש לביקורת, לשיפוטיות. עכשיו, אי אפשר בלי. והנטייה של כולנו היא להעיר, נקרא לזה בלשון מכובסת, נכון? מתוך רצון טוב בדרך כלל, נכון? זה נפוץ מאוד אצל בעלים שמבקרים את נשותיהם מסיבות תיאורות מאוד, הם רק רוצים שהן יהיו מושלמות כמוהם, זה הכל. עכשיו, ביקורת בעיקרון זה רעל, אבל אי אפשר להימנע מביקורת או מהערה, אז מי שרואה בזה משהו בונה, אני מציע לך להחליף את השמלה ככה לפני שאנחנו יוצאים, לא צריך להמשיך, אבל מה זה אומר? השמלה לא הולמת אותך, נכון? עכשיו, לא פעם זה מתפתח, מה? אני שמנה, אני לא מוצא את חן בעיניך וכי יוצא בזה. אלה ויכוחים שגרתיים מאוד אצל בני זוג. עכשיו, מה הבעל יגיד? לא יגיד. כן? אם הוא חושב שזה יפגע בבת זוגתו או להפך, שלא יגיד. אבל בוא נגיע לשקר לבן. נגיד שהיא באה ואומרת, בוא נצא לדרך, איך אני נראית? והוא חושב שהיא לא נראית עשר. אז תראה, אם הוא יגיד, את נראית נפלא, והוא לא חושב את זה, זה שקר לבן, ובעיניי זה נורא יפה. זה נורא אנושי. וכל אחד צריך לחוש מתי. עכשיו, בני זוג מפותחים מבחינת הדיאלוג ביניהם, קובעים להם כללים, תגיד לי את כל האמת, אין בעיה, אני אקבל את זה, אני לא רוצה מסכות. אבל גם אז כדאי בכל אופן להשאיר ברזרבה כמה מסכות. אז תראה, אסור להגזים יותר מדי בשום דבר, כיוון שאז זה נראה לא טבעי. כן, אז צריך מפעם לפעם להגיד, יש אולי ככה, סמלה אחרת כדי שזה יישמע אמין. זה חלק מכללי ההישרדות. אומרים שאצל גברים יש בעיה שהם לא כל כך מקשיבים לנשותיהם. זו תלונה של נשים, נכון? בין השאר משום שנשים מדברות יותר, אז הגברים באופן טבעי הם בתפקיד המאזין. אגב, אני אומר זה לחיוב, שלא יישמע רע. מחקרים אומרים שנשים מדברות, אישה ממוצעת כ-20 אלף מילים ביום, הגבר 6,000 בערך, וגם מסמסות יותר, יותר בכמות ויותר בעריכות.
אנחנו עובדים על איכות פשוט, בני.
כן, על כוח הצמצום, כן. טוב קצר וקולע מארוך וצולע. עכשיו, זה בשבח הזוגיות אגב, שנשים מדברות יותר. חז"ל כבר עמדו על זה בזמנו, נכון? 10 קבין של דיבור ירדו לעולם, קבין זו מידה. ומתוך 10 כמה נטלו נשים? 9. מי שאמר לחבר שלו, אשתי נטלה 27 קבין של דיבור, אמר, חז"ל אמרו, 9 אומר, היא מדברת 3 שפות.
יש איזו מסקנה, אבל מזוגות שהגיעו אליך, או ניסויים שעלו על סרטון מהקורונה שאפשר ליישם בפועל.
תראה, לעלות על סרטון במונחים של עורך דין לדיני משפחה, זה הסרטון של החוקרים הפרטיים ששולחים אחרי אחד מבני הזוג. אבל בקורונה, אגב, בנושא הזה, היו הרבה פחות סרטונים, כי אנשים לא יכלו להסתובב. אגב, זו אחת הסיבות, ואני עכשיו רציני, בשפחי הקורונה, כי הרבה פחות ליקויי בזילה, קיימים בתקופה הזאת.
מספרים אגב מראים שמה שהתגרשנו יותר או פחות בקורונה?
פחות, אבל זו תקופה של מתגרה, צריך לחכות שנה, שנתיים. זה קצת כמו החיסון שלא יודעים מה התוצאות האמיתיות שלו ואיזה נזקים הוא יביא איתו. אני חושב שבסופו של דבר, למרבה הצער, מספר הגירושין יעלה בגלל הקורונה, הוא בכלל בסימן עלייה. אני רציתי להגיד עוד פעם למרבה הצער, אבל אני רואה את מבט הציניות בעיניך, כאילו מה אתה מתחסד לי? אתה צוחק כל הדרך לבנק. ואני רוצה להגיד לך, אדון בני טייטלבום, הכסף הוא לא הכל בחיים. יש גם ניירות ערך, נדלן, מניות. מספר הגירושין יעלה בכלל, משום שהחיים ארוכים יותר מאי פעם. וזו אחת הסיבות העיקריות. תעזוב את הסיבות הקלאסיות של פעם, חוסר נאמנות וכיוצא בזה. השגרה, שגרה זה רע. וזה אתגר גדול לזוגות הטריים. אתם הולכים להיות ביחד המון שנים. קחו את זה כאתגר להצליח, למרות שמסביב נפרדים יותר ויותר, כי אין דבר יותר נכון מהמילים הקדומות, לא טוב להיות אדם לבדו. עכשיו, אני אמרתי את זה לא פעם, אנשים אומרים לי, אנחנו מסכימים, אבל למה צריך להיות לבדו דווקא עם אותו בן זוג, לא להיות לבדו? ואתה יודע מה אני אומר לכך? אנשים מאושרים יותר כאשר הם נשארים עם בן זוגם הראשון. עם היציבות הזאת, עם החברות הנפלאה כאשר עובדים נכון, שממלאת את החלל שנוצר כאשר הטמפרטורה הגבוהה של האהבה קצת פוחתת עם השנים. אתה שוב מסתכל עליי במבט של תימאון, כי אתה לא מכיר את זה מביתך שלך, אבל אני אומר לך שבחוץ יש תופעה כזאת, שאהבה קצת דואכת. בוודאי התאהבות, שזה מה שכל זוג חווה בתקופה הראשונה, נכון? ההתאהבות היא פרי, או פרח בעצם, שמפשיל את הפרי כשזה הופך לאהבה, שזה הדבר יותר בסיסי. אנשים תמיד שואלים מה ההבדל בין התאהבות לבין אהבה. אחת הבנות שלי, כשהייתה בת 10 אולי, שאלה אותי מה זה, והיא אמרה, אבא, תסביר לי בצורה שאני אבין. הסברתי לה בצורה מאוד פשוטה. אמרתי לה, התאהבות זו השתוללות הורמונלית קצרת טווח, ואהבה זו קריסה מוחלטת של גבולות האני. אחרי שהיא גמרה למצמץ, היא צעקה, אמא, אבא משגע אותי.
בוא נהיה מעשים, עורך הדין בני דון יחיה. האם יש לי כסף, ואני צריך להשקיע אותו בלנסוע עם הילדים לחופשה בארץ או בחול, או לנסוע עם האישה לצימר מפנק בצפון, או להגשים את הפנטזיה ולהחליף מטבח, או לעשות איזה שיפוץ בבית. תן לנו עצה, איזו חוויה כדאי לעבור, כדי שהזוגיות והמשפחתיות תתעצם ולא תתעצב.
זה מעניין שאת השאלה הזאת, ומעין השאלה הזאת, פעם שאלתי איזה לקוח שלי, והוא אמר לי, לקחת את הכסף, להשקיע באורדינטו ולהחליף את האישה וכולי וכולי. אבל נעזוב את הציניות. יש כאן קצת דילמה, לנסוע עם כל המשפחה או רק עם האישה, והתשובה שלי אבל היא חד משמעית, עם האישה. לבד, או עם הבעל לבד. הניסוח הזה כאילו לקחת את האישה כיום, האישה צריכה לקחת את הבעל גם, לא? הביטוי המקראי הוא כי ייקח איש אישה ונשאה, המילה לקיחה. זה מהכללים הידועים של זוגיות, אני יודע שזה בנאלי, לייחד זמן לזוגיות לבד, בלי הילדים, עם טקסיות. בכלל טקסיות בחיים זה דבר נורא חשוב. כל החיים שלנו מסביב טקסיות. אחד הדברים היפים אצלנו בתרבות זה החגים, המחזוריות הזאת. אז בונים סוכה עם הילדים, ואחר כך הדלקת נרות בחנוכה, וליל הסדר, וכיוצא בזה. ובתוך זה, תראה את הדבר הנפלא של ראש השנה, התפוח בדבש. זה קצת ילדותי אולי, נכון? תפוח ודבש, אבל כשזה ספוג בלדבול את התפוח, ולאחל שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה. זה חלק מהתקשיות הנפלאה. אז גם בזוגיות צריכים טקסיות של מפעם לפעם לצאת לחופשה, וארוחה זוגית בלבד, ולייחד זמן לשיחה, דבר שהוא מאוד קשה בימינו הדיגיטליים. חוזרים הביתה, מה קורה אצל הזוג הממוצע? חוזרים מיוגעים, נכון? הבעל בדרך כלל יותר מהאישה. עדיין השוק הוא כזה, שוק העבודה שהגברים עובדים יותר שעות. הוא רוצה קצת שקט, הוא רוצה את הטלוויזיה ואת המחשב שלו ואת המסך שלו. ואנשים חכמים יודעים שצריכים לחזור רבע שעה, 20 דקות, קודם כל לדבר מה היה היום וכדומה. אתה יודע מה זה מזכיר לי? שאלה מאוד מעניינת בעידן הדיגיטליות. הרשתות החברתיות, הן עושות טוב או רע לזוגיות?
אני חושב שרע.
שרע. לאיזה כיוון אתה מתכוון?
לכיוון המפלרטט ולחזור לחברות ילדות או חברי ילדות, ופתאום אתה מרחיב את המנעד וזה לא בהכרח טוב.
כן. זה נכון, יש עוד דבר שהרשתות עושות רע וטוב. פעם אנשים פחדו להתגרש כדי לא להישאר לבד. זה אפיין יותר נשים. מה יהיה? וגם הפחד הכלכלי מהיום שאחרי. היום יותר נשים יוזמות גירושין מבעבר, כי הן יותר משכילות, יותר עובדות, פחות חוששות, אבל אין היום גרוש או גרושה שלא ימצאו זוגיות בגלל הרשתות. יצליח, לא יצליח, אבל אם הם יתמידו, הם יצליחו. ואתרים למיניהם. אבל יש מחקר מעניין. בעבר, ואני מדבר על טרום נישואין, זוגות היו נפגשים בגישה ראשונה בלי הרשתות. ואז, דיברנו מקודם על פגמים, היו רואים איזה פגם בבן הזוג, או במראה, או באיזה חוסר ביטחון, או באיזה גמגום, או משהו, ומיד פסלו. ולא היה דייט נוסף. כיום ההיכרות מתחילה ברשתות. מתחיל מלהתכתב, ואולי אחר כך גם לדבר, ומתחיל מלהתחבב, ונקשרים. ואז אומרים, הגיע הזמן שיפגש. וכאשר נפגשים, גם אם יש איזה פגם בצד השני, זה כבר לא פוסל אותו, כי כבר התשתית של החיבה נוצרה מההיכרות המוקדמת. אז זה בשבחיו של צוקרברג, ששינה את העולם.
אבל השפע הזה, והידיעה שכשאני יוצא איתה, יש עוד 40 באתר, או 400, אולי 4,000, אתה יודע, האויב של הטוב הוא עוד יותר טוב. זה כל הזמן מנקר, לא? אולי לא מספיק, יש עוד.
נכון. זה יושב עם מה שאמרתי מקודם, תוחלת החיים. היום אנשים לא נלחצים להתחתן בתחילת שנות ה-20, כפי שהורינו או הורינו התחתנו, כי אומרים, יש לנו כל כך הרבה שנים עוד לחיות, ולכן גיל הנישואין עלה. רבים מתחתנים היום בסביבות 30 וגם אחרי 30, נכון? זה מתכתב גם עם כך שיש יותר שנים להיות ב... איך נקרא לזה? צייד? המילה מגונה צייד?
תלוי אם אתה הצייד או שאתה החיה.
כן, זה נכון, אתה צודק. המבחר והמחשבה, רגע, אולי לא למהר, יגיע משהו יותר טוב. זה גורם אגב לתופעה של רווקות מאוחרת, שחוצים את הגיל, ואז מגיע מן מצב כזה, זה סוג של מסה קריטית, שכבר יש איזה פגם מגיל מסוים ועלה, ואז קשה למצוא בן זוג. כנראה משהו כאן פגום, אם עד היום הוא לא התחתן, היא לא התחתנה. אבל מה שדיברנו מקודם, מזכיר לי דימוי מאוד מעניין. אכול כפי יכולתך. תרבות המסעדות האלה, או הבופה, שאנחנו לפעמים מגיעים לבית מלון, מפואר, וכולנו בדרך כלל שאנחנו בבית, אנחנו מסתפקים בבוקר לפעמים במעט מזון, נכון? יש כאלה שבכלל לא אוכלים, מסתפקים בקפה. מגיעים לבית מלון, שילמנו, ואז לא מפסיקים עם כל הסיבובים, נכון? מה זה אומר על המין האנושי, על החולשות האנושיות שלנו? אומר משהו לא טוב, נכון?
אנחנו אוכלים עם העיניים, לא עם הקיבה.
יש לי צה אגב, בבתי המלון, אבל היא טובה גם לזוגיות. לקחת את הצלחת הקטנה, לא הגדולה. ממלאים פחות, מתחילים לאכול, ואחרי בדרך כלל דקות ספורות יש כמות מסוימת של מזון שגורמת לתחושה של סובה. והצלחת מסתיימת, אבל אם ניקח צלחת גדולה כבר ממשיכים. אז הבופה הזה, האכול כפי יכולתך, זה הרשתות והאתרים. אני מכיר זוגות שאני עושה להם הסכם עם המון, מספרים לי שהם הכירו באתרים, ואני מסתכל לדעת איך זה עובד. מגיעים הרבה הצעות, תלוי באטרקטיביות של הנרשמים. והעניין הזה, לברור מתוכם, זה מלאכה. זה גם מייגע, כך אומרים לי. והרבה פעמים זה גם מייאש. צריך להשקיע מלאכה, וחלק גדול מהמקרים כידוע, מתגלה שבן הזוג שונה ממה שהוא הציג את עצמו באתר, מבחנות שונות. אגב, בעיניי, אפרופו שקר לבן, זה מתאזן, כי אם כל אחד מהצדדים מוריד 5 שנים מהגיל שלו, אז זה בסדר, לא?
האתרים, מה שהם עשו זה שהתמונה מאוד חשובה, נכון? איך שאתה נראה. התמונה מוכרת בסוף, זה כמו מוצר בעצם, לא? סליחה על ההשוואה.
זה נכון. בעיקר בגלל התמונות שמעלים, עמדות הפנים, אני יודע גם שיש עמדות פנים אינטלקטואליות. וכמו בסיפור ידוע של שלום עליכם, יש אנשים שהם לא חזקים בכתיבה, ומבקשים מחברים שלהם שיכתבו עבורם פוסטים כדי שהם ייצרו חזות משכילה ואינטלקטואלית.
אתה צוחק או שזה אמיתי?
כן.
כמו כותבי נאומים לפוליטיקאים. נכון. תכתוב לי פוסט שנון מצחיק כשאני אצא מגניב.
כן.
זה עצוב בעיניך או יפה? שאדם מכיר בחולשתו והוא אומר, בוא תכתוב לי אתה.
תראה, אנחנו שוב בשקר לבן. בעיניי זה לא שלילי, אבל בוא נאמר, נחדד את זה. נניח שהצד השני שואל, אתה כתבת את זה? מה צריך להגיד?
צריך לא לשאול.
תשמע, בסופו של דבר, יש ארבע אותיות שאין סובות את כל החיים שלנו. אהבה. עם כל השינויים של העולם, דיברנו על הדיגיטליזציה וכיוצא בזה, זה לא השתנה ולא השתנה לעולם. הצורך באהבה. זה הניצוץ האלוהי שמחזיק אותנו, ואני לא מדבר רק על זוגיות. זה מתחיל כמובן מאהבה עצמית. אבל בכלל לאהוב את הסובבים אותנו. וכולנו כנראה לא אוהבים מספיק ולא משקיעים באהבה מספיק. היא כאילו דבר טבעי, מובן מאליו, כמו החמצן שאנחנו נושמים. אנחנו לא עוצרים לחשוב רגע מה זה בכלל ואיך זה קורה. ואהבה כמו זוגיות היא מלאכה. צריך להשקיע בה. אני שמע קצת כמו מחנך ופדגוג שמטיף, אבל זו האמת. ואני אומר זה לזוגות שבאים אליי לפני החתונה להסכם המון, מבקשים ממני כל מיני עצות, איך להצליח בניסויים שלנו. לחלק אני אומר, תמשיכו לאהוב זה את זה, כאילו לא התחתנתם בכלל. כי יש אידיליה בזוגיות לפני הניסויים כשחיים ביחד, תופעה שגוברת והולכת. לא במגזר הדתי, אבל במגזרים אחרים, גם בגלל תוחלת החיים, לא ממהרים להתחתן, וגם בגלל שככה בודקים. איך אמרת מקודם, הטוב של האויב של הטוב זה הטוב יותר. אז איך בודקים את הזוגיות? חיים ביחד. ואז מגיע הרגע שמחליטים להתחתן. ולפעמים זה עושה משהו רע. יכול להיות שהמילים הנדושות, לקחת אותי אותו כמובן מאליו, יש את החותמת של החתונה, כבר לא צריך להתאמץ כמו בתקופת החברות, שזו תקופת חיזור. בתקופת החיזור, אנשים הם כמו טווסים, לא? מתי הטווס פורס את שלל הכנפיים הנוצות הצבעוניות שלו? כשהוא רוצה לחזר, זה בביולוגיה, אבל לפעמים גם כשהוא רואה אנשים, כנראה יש לו צורך למצוא חן, אנשים אחרים, בני אדם, אני חושב שהוא גם עושה את זה, אולי מפחד. אז לפני הנישואין, זה חלון ראווה, נכון? אנשים, איך אמרת על זה מקודם, מוצר, צריכים למכור את עצמם. ואחרי שמתחתנים אומרים, טוב, זהו, גמרנו. שגיאה. הדרך לזוגיות מושלמת נמצאת כל הזמן בסלילה, עד היום האחרון.
תראה, אם מסתכלים על אחוזי הגירושין, עורך דין בני דון יחיא, אין מה לעשות. הציבור החרדי, אחוזים הכי נמוכים, ושם לא גרים ביחד לפני, ממעטים להיפגש לפני. יכול להיות שמה שמכרו לנו בהוליווד, שיש איזה כוכבים ונצנוצים וברקים ורעמים, שאתה קורא להם התאהבות, זה השקר הגדול של העולם המודרני. לא טוב להיות מאוהב, עדיף להיות מותאם, ובמהלך השנים לומדים להכיר אחד את השני ולהתאהב אחרי החתונה ולא לפני.
יש תופעות כאלה, ואני כבר קראתי שלפעמים הזוגיות הזאת מחזיקה מעמד יותר מהזוגיות של ההתאהבות והפרפרים וכדומה. אם אתה רוצה סימוכים מהמקורות שלנו, רק 4,000 שנה אחורה, יצחק ורבקה, הזוג השני. מה נאמר? הם הכירו, ואז נאמר שיצחק הכניס את רבקה לאוהל שרה אמו, לבית, ויאהבה. ועל זה אמרו חזל, קודם כל הם התחתנו, ואז פרחה אהבה, ולא כבימינו שמתחילים באהבה, נכנסים לגור ביחד, ולא פעם אהבה פורחת, כי היא לא נבנתה. היא הייתה התלהבות. הזכרתם מקודם פרפרים? אני אוהב את הדימוי של אהבה ופרפרים. כי אהבה זה לא שכל. כולנו יודעים, נכון? זה תחושות. במילה פרפרים, קודם כל פרפר זה ייצור נורא יפה, נכון? צבעוני וכל התנועה שלו. משהו ברפרוף הזה הוא מזכיר גם רפרוף של הלב, כשרואים את בן הזוג האהוב, נכון? אבל פרפרים מזכירים גם התפרפרות. ולא נרחיב. נאמנות זה בעצם סעיף עיקרי בכל הסכם נישואין לא כתוב, שקיים בין כל בני זוג, לא צריך הסכם ממון. זה מובן מאליו. נתמוך אחד בשני, נעזור, נשקיע, נשמור אמונים. בימינו, גם בגלל הרשתות וכולי, דיברנו על כך, הקטע הזה של נאמנות לא במיטבו, וזו רעה חולה. אנשים צריכים להבין שקודם כל יש כאן עניין מוסרי. למרות שלא פעם אני שומע עם אנשים שאומרים, זה לא עניין של מוסריות בכלל, זה די נורמטיבי כבר היום. אני חושב שזו שגיאה גם מוסרית, כלפי בן הזוג. אני גם לא מקבל את האמירה, הוא לא ידע, היא לא תדע, מה שלא יודעים לא כואב. משפט ידוע, שאולי נכון במציאות, אתה לא יודע. אבל יש עניין של עקרונות. יש גם עניין שלא פעם מפר האימונים פוגע בעצמו. הוא מסתובב עם תחושה רעה מאוד של איסורי מצפון. אתה יודע, אני רואה בעשרות שנותיי במקצוע כמה אנרגיה אנשים משקיעים במאבקי גירושין ולאחר מכן במציאת זוגיות חדשה. לא סוף, הזכרנו את הרשתות, וקובעים עשרות פגישות, ויוצאים, ומשקיעים. אם הם היו משקיעים שמצון מהאנרגיה הזאת בשיפור הזוגיות, חלק היו מצליחים להתגבר על המשברים, לשפר את הנישואין, ולהמשיך באושר ובאושר.
אז לקנות יעלום לחג.
יעלום לחג, להזמין, איך אמרת מקודם, לצימר, להשקיע בגילויי חיבה ואהבה, והיום זה יותר קל מתמיד, הנה בשפחי המודרניות. פעם, נשים היום מתלונות לבעל, אני כל בוקר משאירה לך על המקרר, מתחת למגנט, אוהבת אותך, מתגעגעת וכו' וכו' וכו', ופרחים ולבבות מסביב. וגברים פחות חזקים במחוות האלה, נכון? זה אומר שאנחנו קצת פגומים? מה אתה חושב, בני?
אנחנו פגומים, זה ברור. שטחיים, מטומטמים, יצריים ופגומים. כן, חד משמעית. נחים רגשית.
תראה, זה קיים זה באמת בגנים. אני רואה איך הילדים או הנכדים כותבים להורים שלהם, משקיעים בימי ההולדת ברכות. אתה רואה את ההבדל הגדול בין הנכדה בת 5-6 לבין הנכד. יש לה שלל של צבעים ופרחים ומה ולבבות וכיוצא בזה. אבל מה שהתחלתי להגיד, היום קל לגברים להשוות את גילוי החיבה הזאת בגלל כל הסמלונים, המדבקות שקיימים בטלפון, ושולחים מתגעגע, מת עלייך, אין עלייך, וגם זה קצר ולעניין.
והוא גם יודע שאם הוא יתפרפר, היא יכולה למצוא אותו באמצעות איזושהי אפליקציה.
תשמע, הספורט הלאומי אצל הרבה זוגות, זה לחטט במסכים. והיו לי לא פעם, לא מעט הסכמי נישואין, סליחה, לא גירושין, שהצדדים אמרו לי, אני לא יודע אם אני יכול להגיד שיותר נשים מגברים, אנחנו רוצים סעיפים של או לא לפתוח דף בפייסבוק, או דף משותף בלבד. כן. ו... אולי זה לא בהסכמים, למרות שגם כתבתי את זה, מתחייבים לענות טבעות נישואין. אתה מכיר את העניין הזה של גברים יותר, שאומרים זה עושה לי גירוד באצבע וככה, ולכן הם הולכים בלי טבעת, כדי שהם יכריזו כלפי העולם שאולי הם פנויים? היו לי 2 או 3 מקרים של גירושין, של בעלים שפזלו, הסירו את הטבעת, אבל בת הזוג שלהם לדייט ראיתה את הסימן של הטבעת, כי כל האצבע הייתה שזופה וכאן פתאום היה עיגול חבר, ואז היא הבינה שלפני הדייט הוא העמיד פנים. אגב, זה בעיניי אחד הדברים המכוערים ביותר, שאנשים מסתירים את הסטטוס הזוגי שלהם. או אומרים שהם רווקים או גרושים, או פרודים, שהם לא פרודים, אבל אלה שהם קצת יותר מוסריים, לא מסתירים, רק אומרים, בעלי לא מבין אותי, אשתי לא מבינה אותי.
עצת זהב לחיים, כדי שזה יימשך. תוחלת החיים עולה, לפחות עד גיל 140.
יש משפט שאני מאוד אוהב. חיי האדם אמיתיים אינם נמדדים במספר הנשימות שאנחנו נושמים מרגע הלידה עד הרגע האחרון ב-140, או במקרה שלנו 120. דפקתי כאן תצבות כזה. אלא חיי האדם האמיתיים נמדדים במספר הנשימות הנעתקות, הנעצרות, ברגעים המרגשים. שאחד מהם זה, הרי את מקודשת לי. איזה משפט נהדר. ולאחר מכן, אני בהיריון, והלידה הראשונה והלידות הבאות, ואחר כך הבת מצווה והבר מצווה של הילדים וכיוצא בזה. מה המחנה המשותף של כל מה שאמרתי עכשיו? משפחה. זה מקור האושר. דיברתי על אהבה. כל הפילוסופים והוגים אומרים שאהבה זה טעם החיים, זה הדיצוץ האלוהי. זה מה שמחזיק אותנו וזה נותן לנו את המשמעות שבחיים. מימוש האהבה הוא בזוגיות ובמשפחה. לכן ביקשת עצת זהב לומר או לחשוב, הרי את מקודשת לי לכל החיים. כשזה לא הולך, היהדות הכירה במוסד הגירושין בתורה 4,000 שנה. אבל מלכתחילה צריך להתכוונן לכך שזהו. אצל הנוכרים אומרים, עד שהמוות יפריד בינינו. זה לא משפט שאומרים בימינו, נכון? או אצלנו. יכולים להגיד את זה אולי, אבל זה לא בטקסיות שלנו. אבל אני לא מתכוון למוות שבן זוג אחד או של למשנהו. וגם אם יש איזו תחושה של מוות, צריך להתגבר ולדעת שעוברים על זה, עוברים על המשברים.
לעצור כאן, עורך הדין בני דון יחיא, מומחה לדיני משפחה וירושה. כתבת 13 ספרים, ואתה גם מעלה שני מופעים הומוריסטיים, טובים השניים, וצחוק הגורל על זוגיות ואומור יהודי. תודה רבה.
תודה לך, בני טייטלבום, נהניתי מאוד מהשיחה.
עד כאן דברנו, תודה לעורך איתי סופרין. האזינו לנו באתר כאן, ביישומון כאן, ביישומוני ההסקטים, בדף הפייסבוק, כאן הסקטים. שלום, בריאות וכל טוב.
כיוון הרוח.